הערה קטנה לפני שאנחנו פותחים על הדברים שפילקתי לכם קודם של יום קורא. אני אומר את זה עכשיו בפתיחות. פרופסור מריה ניסה, שנמצאים כאן על הקף, ואנחנו מבקשים שתקראו היטב, אבל שהניירות האלה לא יהיו תלויים בשבילו. מן הסתם באחד הדברים זה משהו שדי מקשה מבחינתו את הסיטואציה, או מערער על הדברים, מה שעכשיו הבטיח את זה שכולכם תקראו את הדברים של יואב סורק. שיקרא, בבקשה לא לקרוא את הדפים. ועוד הערה כללית על היום, באחד הימים, אולי היום היחיד בתוכנית, כמו שאמרנו בפתיחה, שבהם הדוברים שמגיעים לכאן באמת מגיעים לדבר על עצמם, כמו שראיתם בהרצאה הקודמת של פרופסור ברטנה, גם הוא שלכאורה הגיע לדבר, לתת הרצאה כללית, הגיע בסופו של דבר והכניס את עצמו גם בהתחלה, גם באמצע וגם בסוף, ושמענו ממש מהרהורי והרהורי ליבו. אנחנו נכנסים עכשיו לאחת ההרצאות, אתה לא יכול לשמוע את זה שי, שקיבלו את התגובות הכי טובות מסטודנטים בשנה שעברה, כי זאת הרצאה שמעוררת משהו, מעוררת משהו אישי מאוד, מאוד חזק, או הזדהות או לא הזדהות, אבל משהו שאתה מבין דרכו את התהליך, שגם אדם עובר, גם תנועה קיבוצית שלמה עוברת, וגם אומה עוברת, במהלך כמה עשרות או אולי מעל 100 שנים. שי זרחי, שאנחנו שמחים לארח אותו כאן בכל שנה, מכונה בכמה וכמה מקומות קרליבך החילוני. אנחנו לא נשמע אותו היום עם הגיטרה, אבל אתם יכולים אחר כך...
האמת היא שזה מה שרציתי לעשות, לשיר.
איפה הגיטרה?
אבל שכחתי אותה בבית.
אז אחרי זה יוטיוב...
אפשר לשיר בלי.
כבר הצפיות ביוטיוב הולכות... אז בלי אנחנו נשמח. נשמח לסחוף את הקהל, אבל מספר צפיות ביוטיוב אחרי זה עשוי לזנק. ובאמת כל רגע שאני מדבר הוא רגע ששי לא, אז אני פשוט אפנה לו את הבמה. מי שככה עם החוסטל מוזמן להתענות ולהתברח בכיסא, פשוט להנה.
אז תודה, אני שמח להיות פה ביום כזה דרמטי בחוץ, כל כך יפה. אני נורא אוהב את החורף, גם בירושלים, שקר. אז בוקר טוב לכם, שלום לכם. אני אתחיל באמת מכמה דברים אישיים, ואחר כך אני אנסה לעשות מזה איזו הסתכלות יותר רחבה, כאילו להרחיק את עצמי קצת מהביוגרפיה האישית, ולהסתכל על זה קצת יותר מרחוק, ולהגיד על זה אולי כמה דברים יותר כלליים. בגדול, אני נכד של חלוצים שבאו בעלייה השלישית, 1922, הקימו את הקיבוץ שאני נולדתי בו. אנחנו בקיבוץ הזה, זה קיבוץ גניגר בעמק ישראל, זה קיבוץ שהוא היום בן 92, ואנחנו חמישה דורות כבר שם. זאת אומרת, הסבים שלי הקימו, אבא שלי נולד שם, ואני ואחיי, וילדיי, ויש לי שם נכד אחד, יש נכדה אחת שלא בא. קיצור, יש איזו המשכיות כזאת במקום, חמישה דורות, ואנחנו מרגישים באמת איזושהי מקומיות, ודרך הפריזמה הזאת אני מסתכל על הביוגרפיה האישית שלי בהקשר היהודי. היום זה יהיה ההקשר, יש גם עוד הקשרים כל מיני, אבל זה ההקשר שנדבר היום. אז אני גדלתי בתוך מקום שהוא מקום מאוד אמוני. אתם צריכים להבין שמי שגדל בתוך עולם של חלוצים, הוא גדל בתוך מקום של אנשים מאמינים מאוד. אז תגידו, מה זה מאמינים? היה להם אלוהים או לא היה להם אלוהים באמונה שלהם, כן? זה קשה להגיד. בדיוק להיכנס לסודות האמונה הזאת. אבל אין ספק שאי אפשר להבין עשייה של מסירות נפש בגודל כזה, גם של בנייה, גם של באמת חירוף נפש. זאת אומרת, אנשים שנתנו את השנים הכי חזקות בחייהם למפעל של הקמה של חברה יהודית בישראל. אני רוצה להגיד שכמה שלא ידברו על ההיסטוריה וישכתבו אותה מחדש, צריך להבין שהעורק הציוני, הריבוני, של החילוניות הזאת שבאה ממזרח אירופה, פולין ורוסיה, היא בסופו של דבר המסד, תשתית, אבן השתייה של המפעל הציוני. אז, אבל אנחנו לא על זה נדבר, רק חשוב לי שתדעו, חשוב לי שתדעו שזה מה שאני חושב. זאת אומרת, ולא בגלל חילוניותם, זה לא העניין, זאת אומרת, אלא זה קבוצת אנשים לא גדולה, שבתקופה שהיהודים לא היו עסוקים בהקמת הציונות, היא החליטה שזה המפעל הגדול והחשוב, ואי אפשר להבין את התודעה הזאת שתורגמה לחיים של מעשה, בלי להבין שהיה שם איזה כוח אמוני עצום, שמחובר מאוד מאוד להיסטוריה היהודית, ומקשיב לפעימות של הזמן, ואומר, זה מה שצריך לעשות עכשיו. זה הימור עצום, כשאתה לבד, קבוצות נורא קטנות של אנשים, וזה הופך את זה לנורא קשה כשאתה בא עם קבוצות מאוד קטנות של אנשים. כל העלייה השנייה, שהיא באמת מתחילה את הדרך הזאת בעיניי, זאת אומרת, זה לא של העלייה הראשונה, אין הרבה מאוד זכויות, אבל אני חושב שהתפיסות האלה הן באות לביטוי בעלייה השנייה, אז בעצם זה קומץ של אנשים די קטן, גם אלה שנשארו בכלל מעט, כי המון ירדו, 90% ירדו, חזרה, היה להם קשה פה, והעלייה השלישית היא קטנה. זה קבוצות מאוד קטנות. אז אני גדלתי בתוך העולם הזה, ואתם יכולים להבין שאם הסבים שלי, שעוד גדלו במזרח אירופה, בתוך עולם של חיים דתיים, ההורים שלי גדלו חפים מהעניין הזה, חלמו על אבא שלי שהוא יהיה היהודי החדש. האדם החדש. האדם החדש, זאת אומרת, שלא נדבק בו כל הצרות של הגלותיות, אלא הוא כבר בעולם הריבוני. הוא גדל בתודעה של עבודה מצד אחד, הגנה מצד שני, אגב, לא התקפה, הגנה. מי שלא להתבלבל. הגנה מצד שני, וכל האנרגיות הן להקמה של חברה שהיא צריכה להיות חברת מופת של צדק וחסד. וקיבוץ הוא באמת היה איזה סוג של הגזמה של הרעיונות האלה. במובן זה שאנשים הכריעו לחיות את כל חייהם באופן כזה שמחלקים את כל מה שיש להם עם השכנים שלהם, עם שותפיהם. אני אומר שזה, היום זה נראה רעיון צדק מוגזם, כי הוא לא מחזיק יותר ב-100 שנה, והוא כבר בסוג של התפרקות. עדיין קהילות חזקות, אבל וקהילתיות מאוד מעניינת, אבל משהו כבר יותר פרטי, שיש בו גם יסודות פרטיים ולא רק קולקטיביזם כזה. אבל אין ספק שאת כל התופעה הזאת, ואת כל מסירות הנפש הזאת, כולל התפיסות הצדק המיוחדות, אי אפשר להבין רק על בסיס השראות מהסוציאליזם העולמי, שהיה שם השראות עצומות מהסוציאליזם שצמח באותה תקופה, אלא זה גם תופעה יהודית מאוד מיוחדת. אבל תופעה יהודית מיוחדת שהיא איזה אקסטרים, היא לא מיינסטרים, היא אקסטרים. היא משהו בשוליים שמתפרץ אל המרכז ואומר, אני עושה את הדבר אמנם במיעוט, אבל אני עושה את הדבר הכי חשוב של היהודים, והראיה שמאה שנים, 120 שנה אחרי התחלת המהלך הזה, רוב היהודים בעולם חיים פה. אני חושב, נכון? זאת אומרת, אין קיבוץ יהודי יותר גדול היום מאשר מי שנמצא במדינת ישראל. בהרבה מאוד מובנים, ההצלחה היא עוד דורשת הוכחה, אבל יש כאן חברה יהודית שבהרבה מאוד מובנים ובהרבה מאוד תחומים יש בה פאר והדר והצלחות ויש במה להתגאות. אני אומר את זה גם בתקופה שלפעמים מתביישים במי שאנחנו. אז אני רוצה להגיד, יש במה להתגאות, ואני חושב שזאת הצלחה מסחררת. אני נותן את זה, את הצלש בנוכחותכם, לסבים שלי ולבני דורם. הם עשו מהלך שלצערי הרב, אני נורא מקווה שכולנו נהיה חלוצים, ואתם בטח שנותנים את נפשכם ובאים יום בשבוע כדי להיות מנהיגים יהודיים, ציוניים, ריבוניים פה, ולהוביל את החברה הזאת מאיפה שהיא נמצאת להיות חברת מופת עוד רגע. אבל כמה שלא נתאמץ כולנו, אתם הצעירים ואני קצת יותר מבוגר, אסור לנו לשכוח איפה הנקודה הפנימית, אני אומר מושג חסידי, הנקודה הפנימית הייתה נוכחת עד כדי כך שהמעשה הזה הצליח להיאחז כאן. וזה לא היה דבר של מה בכך. על רקע הזה אני צמחתי, אני גדלתי באופן אישי, כן? כמו הרבה מאוד אנשים אחרים. זה היה הרקע שבו צמחתי. מבחינה יהודית, בגלל מה שקרה ובגלל הטראומה הגלותית של סבים שלי, הם השאירו להוריי מרחב כמעט נקי לחלוטין מיהדות, אבל זה לא לגמרי נכון, כי בעצם מתחת לפני השטח הייתה תחושה יהודית מאוד חזקה. אם האנשים אומרים, תשמעו, יש היסטוריה יהודית ואנחנו עושים את המעשה הכי גדול, חוזרים אחרי תקופת גלות כל כך גדולה, ותקופה שבה היהודים ידעו כל כך הרבה טרגדיות. בגלל שלא היה להם איזה ריבונות, איזה יכולת של שליטה עצמית, איזה יכולת של התנהלות עצמאית, אז אי אפשר להגיד שאין פה איזו שכבה פנימית מאוד חזקה של יהדות שעברה גם להורים שלי. אבל בכל מה שקשור למגע הלשוני והקונספטואלי, הערכי והרוחני, עם המקורות העתיקים של הקלאסיקה היהודית, דהיינו מה שמעבר למקרא, משנה, תלמודים, ראשונים ואחרונים, ספרות פסיקה, אפילו ספרות חסידית, למרות שהסבים שלי הם היו קצת, הייתה אווירה חסידית מאוד, גם מבחינת המסירות וההתלהבות והריקוד והשירה, היו דברים חסידיים. אבל אני אומר שבגדול משהו נמחק. ואני רוצה לתת לכם את הדימוי שאני אוהב לתת למה שנמחק. הדימוי שאני היום אני יותר מפויס עם החסר הזה שהיה. יותר מפויס, לא במובן זה שאני משלים איתו, אלא שאני מבין את התהליך. אני הייתי אומר כך, שכשאדם מגיע והוא מבין שהמשימה שלו זה לטפס על ההר. כאילו, בואו ניקח את הדימוי הזה, לבנות כאן חברה יהודית אחרי 2000 שנות גולה, זה אומר לטפס על הר מאוד מאוד גבוה. מבחינת המאמץ, הזיעה, היכולות הנפש, הכוח הנפשי שצריך לעמוד במשימה, אוקיי? אי אפשר לעלות לשם כשכל הסכים שבאתי איתם מהבית בגולה נמצאים לי על הגב. מה שהם עשו, הם שמו את הסכים האלה בתחתית ההר. העניין הוא שהם התחילו לטפס, הצליחו להגיע למעלה, והסכים נשארו למטה. ואני שגדלתי איתם למעלה, באוויר פסגות כזה, ברגע מסוים הרגשתי שאני לא יכול להמשיך לנשום בלי לרדת ולחטט להם בסקים שהיו למטה, ולשאול בעצם, רגע, מה הם הביאו עוד מלבד הרצון לטפס? הרצון להגיע לראש ההר. מה הם הביאו עוד? וכשהלכתי למטה להבין מה הם הביאו עוד, זה היה מסע אל המקורות של התרבות הזאת. שזה היה להם בתוך עסקים, וזה יכביד מאוד, וכנראה היו צריכים לשים את זה בצד. אתם מבינים שבסיפור עכשיו שאני מספר, הוא סיפור פחות רדיקלי, והוא פחות מדגיש את היסודות שבאופן מכוון התנגדו לדתיות וכו'. זה אנשים שבעצמם היו דתיים. הם עזבו את זה כי הם עשו מרידה נגד הבית, נגד ההורים, שנדמה היה להם, בצדק אני חושב, שהם לא רואים את המציאות. את הריאל פוליטיקה הם לא רואים כמו שצריך. והם עזבו את הבית ובאו וסבלו במשך שנים. אני זוכר את סבתא שלי עוד, איך שהיא בוכה, כל חייה היא בכתה, על אלה שהשאירו אותם בחוץ לארץ. על ההורים שלה והדודים שלה, שאחר כך גם נספו, גם בפרעות, ואחר כך גם בשואה. זה בכי מאוד גדול, זאת אומרת, זה אנשים שניתקים בגיל יותר צעיר מכם, והולכים, וזהו, זה לא מחנה של שבוע שמתלכלכים, חוזרים הביתה, מתקלחים וחוזרים לשגרה. אלא זה לתמיד. זה לכל החיים. ואתה משאיר עולם שלם עם שפה, עם תרבות, עם ספרות, גם מקומית וגם יהודית, אתה משאיר אותה באיזה הקשר אחר, מקום אחר, נפרד. זה מאוד קשה, צריכים להבין. אני לא באתי לדבר על התרבות הזאת, למרות שיש לי פיתוי, אבל צריך להבין את הדור הזה. אבא שלי היה לו בבית ספר אחד, סדר משנה אחד על המדף. זה היה כל ספרות היהדות שאני ראיתי בבית. למה? הוא קיבל בגיל 13, בהוצאת אלבק, משנה רק את, תנחשו איזה מסכת, קיבלו בקיבוץ? זרעים. מובן, חקלאים. מה יקבלו? כשפתחתי את הספר הזה וראיתי את ההקדשה לאבא, כשהם היו בני 13, הם קיבלו רק מסכת זרעים. אתם מבינים פה כבר את ה... וזה כל הספרות היהודית. היה לנו תנ"ך, אנציקלופדיה עברית, עם כל הכרכים שלה, לאט לאט התווספו, וכל מיני ספרויות, בעיקר ספרות עברית חדשה ושירה וכו'. משנה, סדר זרעים. כשפתחתי את זה פעם ראשונה וראיתי את ההקדשה, וקצת דפדפתי, יכולתי לראות שזה לא נפתח מעולם. גם לא בבית ספר, אני חושב. נתנו, אבל לא קראו בזה. את החקלאות הם למדו לא מתוך מסכת זרעים, לא מסדר זרעים. ולצערי, אני אומר, כי יש שם דברים כה יפים, כולל פאתוס מוסרי כל כך גדול. מסכת פאה שהיא כה יפה, והיא כה מתאימה לאווירה הקיבוצית הזאת של השדה. זה הרי הכל קורה בשדה. והצדק הזה שישנו, והלקט, והשכחה, והפאה, ומעשרות העניים, שיכול היה להיות שיחה נורא מעניינת, דווקא לאנשים המוסריים האלה, לאבא שלי נניח, כן? לא היה. ואני זוכר, אני אספר לכם סיפור, שתבינו את אבא שלי, שתבינו לעומק את הדיאלקטיקה שהייתה בדור הזה, של ההורים שלי, שהם בנים של החלוצים. בקיבוץ שלי, ביום הכיפורים, היו עושים ככה. אתה שמעת את זה כבר? יכול להיות, אוקיי. העונג, אני ראיתי שכאילו זה מוכר לך הסיפור, אבל אני אספר את זה קצת אחרת אולי היום, אתה יודע, שלא ישעמם לכם. ביום הכיפורים, בקיבוץ שלי, אני זוכר את זה בתור ילד, היו אוכלים סעודה משותפת של הקיבוץ בשבע בערב, בערב יום הכיפורים. שולחנות עם מפות לבנות, ארוחה חמה, כמו סעודה מפסקת, אבל במקום לעשות את זה בארבע, אחרי הצהריים, כמו כל עם ישראל, עשו את זה כשכל עם ישראל עומד בכל נדרי, אצלנו היו אוכלים ארוחת סעודת ערב החג. עכשיו אתם מבינים שהחברים שבאו לאכול בערב הזה, הם היו במבוכה לא נורמלית. כי מצד אחד הם ככה, אם אני עושה סעודה חגיגית, ואנשים באים חולצות לבנות וזה, זה אומר שחג. אם זה חג, בוא נלך עם החג. החג הזה זה חג שבנוי על צום שמתחיל משעה, נניח, ארבע באותו אחרי הצהריים. אז מה אתה בדיוק באמצע הצום אוכל? כאילו, ולעומת זאת, אם אתה לא רוצה להתייחס לחג הזה בכלל, תעזוב את החגיגיות הזאת. אתם מבינים את ה... אבי בגיל מאוד צעיר בקיבוץ, הרגיש את הפרדוקס הזה, והתחיל להילחם באספה בקיבוץ, כמעט זרקו אותו מהקיבוץ. והוא אמר, בואו נעשה ככה. בואו נאכל כולנו סעודה מפסקת בארבע. מי שכן צם, מי שלא צם, מי שכן רוצה לעשות משהו ביום הכיפורים, להתפלל וזה, לא חשוב. כולם בארבע, נסגור את חדר האוכל לכל היממה, ואנשים שירצו לאכול, יאכלו בבית. מה? שתבינו רק, בתודעה של החברים בקיבוץ לא היה אכילה בבית, כי זה היו בתים קטנטנים כאלה, שלא היה מטבחון אפילו, אלא זה קומקום רק לשתות תה וקפה. זהו. זה לא, אבל בכל זאת תיקחו איזה אוכל ותאכלו בבית. אפשר לאכול. לפעמים היו, כשהיו חולים וזה, היו אוכלים בבית. החברים, הייתה הצבעה על זה. כמה פעמים? הוא כל שנה היה מעלה את זה מחדש. והוא זכה לקיתונות של שופכין, למרות שהוא היה אדם מאוד אהוב בקיבוץ. ואיזה יהודי חכם הוא היה בזה. לא קיבלו את זה. ומה שהיה הכי מוזר, שכשלא קיבלו את זה, הוא בעצמו לא אכל סעודה מפסקת עם עצמים, היו כמה עצמים שעשו להם סעודה מפסקת, בארבע באמת. הורים של חברים, אנשים שבאמת עוד מהבית היה להם, זה לא היה הרמטי לגמרי, וגם היה איזה מקום להתפלל קטן. הוא לא היה אוכל איתם, אלא הוא היה בא בשבע בערב. עם המשפחה שלנו, לאכול בסעודה הזאת, והוא היה מרגיש עם זה, אני תמיד הרגשתי. עכשיו הסיפור, אז זה המבוא לסיפור. עכשיו הסיפור. כשאני הייתי בן 17, ערב יום הכיפורים, שבע בערב, המשפחות יושבות בחדר האוכל, הבדחנים היו עוברים משולחן לשולחן, זה לא סיפרתי לכם, ואומרים, מסתכלים בצלחת של הבן אדם שאוכל בשבע בערב, ואומרים לו, זה שניצל כל נדרי, נכון? או, זה היה מבטא את המבוכה, או שהיו אומרים, אתה שרוי בתענית נראה לי. ככה היו אומרים, היו תופסים מישהו שהוא נותן ביס בדיוק, אתה נראה לי שרו. הבדיחות האלה הם היו ציניות של התמודדות עם המבוכה הזאת, הייתה מבוכה באוויר. אני ככה, בתור נער כזה, שהייתי רגיש לדיבור התת-קרקעי של החברים בהרבה תחומים, אז שמעתי את המבוכה הזאת מאוד חזק, ואבא שלי היה מאוד רגיש כפי שהבנתם לעניין הזה. באותו ערב אני מגיע שלפ. עכשיו זה נראה חגיגי כבר. קרוע ובלוע כמו מהעבודה, עם נעליים כאלה של עבודה, וזה פשוט לא חגיגי לחלוטין, בעליל. אני מגיע, אני נכנס לחדר האוכל, אני מסתכל איפה המשפחה שלי יושבת, ואני מתחיל ללכת לכיוון שלה, ואני רואה ככה בזווית עין שאבא שלי... לא ראיתי, לא יודע, משהו על הפנים שלו, לא כתמול שלשום. כאילו הוא סוער. הנה, יש פה אפילו קולות שלו, כן? הוא סוער. נצרף את זה לסיפור, את הקולות. הוא סוער. ואני לא יודע מה, אני מתקרב, מתקרב, וכבר הלב שלי מתחיל קצת לדפוק. כמו שאני בא, הוא קם מולי, וצועק עליי, למה באת כל כך מאוחר, ולמה אתה נראה כמו שאתה נראה? כאילו לומר לי, חג חשוב עכשיו, ואתה עושה ממנו אפר ואפר. לא נעים, זה בתוך, אתם לא יודעים מה זה חדר אוכל בקיבוץ, כן? אולי חלק כן יודעים, אבל זה לא נעים, וערב חג, ואתה, מה? אבל אני לא יכולתי לסבול את זה, את הגערה הזאת, ואני נכנסתי באבא, כמו שבחיים שלי לא, ואמרתי לו, אתם צבועים כל הקיבוצניקים האלה, אוכלים בזמן שכל עם ישראל נמצא בכל נדרי, ואתה רוצה להגיד לי שאם אתם מתייחסים לזה כמו חול, אז אני בא כמו בחול. הנה, זה אתם, אתה גידלת אותי ככה. זה היה איזה עמדה כזאת, זה היה מתח באוויר, ואני ידעתי על אבא שלי כמה שהוא חי לא בשלום עם כל ה... גם עם ההתנהגות שלו הזאת, שהוא בכל זאת בא בשבע בערב, וגם עם זה שהוא לא משלים עם כל הדבר הזה, והוא מרגיש יום כיפור יש בו משהו עמוק, אבל הוא לא מצליח לתת לזה שום ביטוי, כי בקיבוץ אין לזה שום תיבת תעודה לדבר הזה, אין לזה. ואז אני ראיתי שהעיניים שלו היו ככה בוערות, והוא פתח את הפה, לתת לי את תשובת חייו על תפיסתו היהודית, ולא תאמינו, לא יצא מהפה דבר. הייתה דומיה כזאת, אבל אתם מכירים את אותם קולות שנצעקים בתרבות היהודית ואין קולם נשמע, כן? יש לנו רשימה כזאת. קול שהולך מסוף העולם ועד סופו ואין קולו נשמע. אז זה היה ככה. גערה איומה מלאת משמעות שלא נשמעה בקולו, אלא פשוט הייתה שם צעקה שלא נשמעת. אני זוכר את זה למה אני מספר את זה הרבה? אני כאילו כל פעם שאני מספר את זה מחדש, אז אני קצת מאבד עוד איזה חתיכה מהסיפור הזה, כי זו טראומת יסוד, באמת, בחיים שלי. אני הרגשתי שאבא שלי אומר לי, שי, אתה לא מבין כלום. יום הכיפורים זה לב פועם של עולם יהודי. וזה שאנחנו כולנו לא מצליחים לתת לזה משמעות, זו טרגדיה. ככה אני קלטתי את זה. ואתה, הוא רצה להגיד לי, צריך לעשות מזה משהו משמעותי. הדור שלנו עבוד. אני, זה מה שקלטתי, כשאני מנסה לתרגם, מה קלטתי שהוא אומר לי? זה מה שהוא אמר לי. הוא התיישב, אני התיישבתי, אכלנו כמי שכפעם שד. הרגשה איומה של איזה מתח שלא פתור. מאותה שנה אבא לא הגיע יותר בערב יום הכיפורים לחדר האוכל. הוא נשאר בבית, סעד את ליבו בארבע בבית, צם את כל יום הכיפורים. לא הלך, לא לבית כנסת, לא זה, קרא ספרים. הוא עשה לעצמו איזה מין יום רוחני, לא קשור דווקא ליום הכיפורים, אבל זה היה יום של צום, לבדו. הוא לא אמר לנו מילה שאנחנו צריכים משהו לעשות אחרת ממה שעשינו קודם. הוא לעצמו, אבל תרגשת שזה היה רגע, הרגע הזה מולי, הוא היה רגע ששינה בו משהו ואמר, אני לא יכול יותר לחיות את את האמביוולנציה הזאת. אני חייב ליישב משהו בתוכי, שלפחות, גם אם לא יהיה לי יום כיפור, אני אתייחס לזמן הזה ואני אתן לו את כל תחושת הקדושה והערך ואת הכבוד. אני אתן לזמן הזה את הכבוד שלו. ואני אהיה בבית. אתם מבינים שבשבילי זאת הייתה צוואה, למרות שאבא עוד האריך ימים אחר כך לא מעט, הוא נפטר רק לפני שנה וחצי. בפעמים הקודמות שבאתי, בפעם הקודמת שבאתי הוא כבר לא היה, אבל לפני זה הוא עוד חי. אפשר היה לדבר איתו על זה. זאת אומרת, אני ממש הרגשתי שזה צוואה בשבילי. והמסע שלי הוא מסע די בניגוד לרוח הכללית של התנועה הקיבוצית, מלפני, סוף שנות ה-70, שהתחיל ללמוד יהדות ולהיכנס לעניין ובתי מדרש, וגם האוניברסיטה למדתי קצת בתחום הזה, והתחלתי לעסוק בזה ולחנך בזה, ולנסות למצוא את הדרך שבה באופן אבולוציוני, אנשים כמוני, שגדלו ברקע שנחשב בסוציולוגיה היהודית הישראלית, רקע חילוני, איך אדם מתפתח להיות בעל זהות יהודית יותר מלאה, דשנה, שהוא יכול להרגיש שלא יקרה לו מה שקרה לאבא. ולא רק ברמה התודעתית, אלא גם ברמה של חיי הלכה. הלכה במובן של איך חיים יהדות ביום יום. זה לא רק עניין של שבת פה, איזה חג שם, אלא באופן כללי איך חיים יהדות. חיים חיים יהודיים. ולזה הלכתי. בשנים הראשונות, בעיקר הייתי באטרף של להיפגש עם ארון הספרים שהיה בסק הזה למטה. אתם זוכרים שהיה איזה סק שהם היו צריכים איזה תרמיל שהיו צריכים להוריד אותו כשהם עלו על ההר למעלה? אז אני הייתי מפשפש בסק הזה, למצוא מה המקורות היניקה של הסמים שלי בכלל. על מה הם גדלו, מה זה העולם התרבותי שלהם. עולם ההלכה, עולם הלימוד תורה, עולם השבת, עולם חסידי. מה זה כל העולמות האלה? אז הייתי באטרף של הדברים האלה, וברגע מסוים הרגשתי שבתוך הלימוד שלי חסר לי מימד הכי חשוב, שאני יכול לדבר על השבת מהבוקר עד הלילה, אבל אין לי שבת. אתם מבינים? כשמגיעה השבת, אני לא יודע מה לעשות עם זה. כי שבת גם זה לא דבר שאדם עושה לבד, זה או במשפחה. ויש לו קהילה, ויש קבלת שבת, ויש תפילה בבוקר, ויש איזה איסור מלאכה, ואתה קצת מפסיק את כל הזה, ואתה חי בקיבוץ, ששבת זה המקום שעושים את כל מה שלא הספקנו בששת הימים, אז מה, עובדים בגינה, והולכים לזה, ומתיילים לזה. והיה לי חסר העניין הזה מאוד. לפני 14 שנה, אני הייתי שותף עם חברים להקים קהילה, בעמק, בעמק ישראל, שזה מיוחד לציבור שגדל ברקע כמו שלי, שקוראים לקהילה הזאת ניגון הלב, קהילה מדהימה, שזה אנשים מיישובים שונים, שמתכנסים לפעילויות של לימוד תורה, של שבת, של חג, של בר מצוות, של עשייה של צדק חברתי וחסד בכל האזור שלנו. קבוצה של כ-200 משפחות, ובודדים ויחידים, משפחות חד-הוריות, ואנשים כאלה וכאלה וכאלה, כל הסביבה, שבעצם בחרו ביחד לעשות את החיים היהודיים שלהם יותר ויותר מלאים. וזה היה הקומה הנוספת של הלמידה שממנה מנסים לבנות חיים יהודיים עכשוויים. הם לא בדיוק חיים כמו שמישהו, מי שחושב את החיים היהודיים שיש להם רק נוסח אחד על פי ההלכה האורתודוקסית באיזה דאופן, אז זה לא בדיוק זה. זה גם לא רפורמי, זה גם לא קונסרבטיבי, זה גם לא מזרחי, זה גם לא... זה לוקח מהרבה מאוד השראות ועושה מהלך יהודי עמוק שמאוד יושב על המסורת היהודית. ועכשיו אני אספר לכם, אני אכנס לנושא. עד עכשיו זה היה רקע, אתם מבינים? עכשיו אני אכנס לנושא. מה אני מגלה פתאום? במהלך שלי גיליתי שהדיבור הסוציולוגי של הזהות היהודית בישראל יותר לא משרת אותי בכלל. כשאומרים חילוניים ודתיים, זה משאיר אותי לא פה ולא פה. אתם מבינים? אני פתאום הרגשתי שאחד הטרגדיות שלא מאפשרות לי להיות מי שאני רוצה להיות מבחינה יהודית, זה שיש שפה יהודית בישראל שהיא יותר משפה, יש בה איזה גבולות מאוד קשיחים, השפה רק מבטאת את הגבולות האלה, שאומר, אדוני, אתה חילוני, מה אתה מדבר איתי על תפילה? למי אתה מתפלל בדיוק? מה אתה מדבר איתי על לימוד תורה? מה אתה מדבר איתי על הלכה, על נורמטיביות של חיים יהודיים, על מחויבות יהודית כזאת, שזה לא מה שבא לי, אני רוצה לעשות את זה כל שבוע, כל יום, כל... מה, מה? חילוני? אז תהיה חילוני. דתי? אז תהיה דתי. זה גם, פתאום גיליתי שזה גם הפוך. שגם אנשים אורתודוקסים שחיים פה בתוך המודרנה והפוסט-מודרנה, ורוצים לעשות איזה צעד שנראה למישהו שהוא מחוץ לנורמה של הזה, של הקבוצה החברתית המאוד מוגדרת הזאת, אז הוא גם מרגיש שזה לחץ. רגע, אתה דוס? תהיה דוס עד הסוף. עזוב אותי. מה אתה רוצה גם לרקוד מחול? ואתה רוצה שירת נשים? ואתה רוצה גם שנשים יעלו לתורה? ואתה... עזוב אותי מזה. זה שנשים וגברים הם חיים יותר ויותר שוויוניים במשך הדורות האחרונים, אז הם יחיו את זה בימות החול. אבל כשנכנסים לבית הכנסת, תשאיר אותם בעזרת נשים. אם אפשר גם שהמחיצה תהיה כזאת שלא יראו להם את הפנים. אני אומר, יש אנשים באורתודוקסיה שאני הכרתי יותר ויותר, שלא מסוגלים יותר להכיל את הצנזורה הזאת, לא רק של נשים, שאני נותן דוגמה, בכלל, של איזה, שאם אתה דוס תהיה פה, אם אתה חילוני תהיה פה, אם אתה רפורמי תהיה פה, אם אתה מזרחי תהיה פה, אם אתה... כאילו, השפה שמדברת על הזהויות בישראל, הפכה להיות בלתי אפשרית להמון אנשים. המון אנשים, כל אחד בשטדל הקטן שלו, ששמו אותו באיזה ריבוע, אני למשל, חילוני, לא יכול לזוז. ובעצם אני מזמן זלגתי מחוץ להגדרות וההגדרות האלה. זלגתי משם מזמן. יש לי כבר פה מים, לא? שיהיה עוד אחד, לא רשום. לא, זה העיקר זה הרצון לנתינה. אתה מבין? כן, זה, אתה הרגשת פה שצריך פה. אוקיי. תודה, תודה. אז אתם מבינים? זאת אומרת, אני למשל, מזמן, שנים, מגיל 24, באמת, בעומק ליבי, היום קל לי כבר להגיד את זה יותר. פעם הרגשתי ככה ולא יכולתי להגיד. אני לא חילוני, אני אדם דתי, דתיות מסוימת, דרך אגב מאוד רליגיוזית, מאוד 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 רוחנית כזאת, יש לי טמפרמנט רוחני ער, מאוד ניגוני, לא סתם קוראים לקהילה שלנו ניגון הלב, משהו שמתפרץ כלפי מעלה. מתנפל קצת לפעמים על הקדוש ברוך הוא. לא נותן לו לשבת במנוחה, אלא אומר לו, יאללה, 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 בוא ניפגש. כאילו, מעורר. במובנים האלה, אני גם אדם דתי, אבל זה לא עושה אותי לא חילוני כמו שהייתי, אלא אני יותר רחב. יש בי גם את העולמות האלה, וגם ביום יום אני אדם,
במובן, אני רוצה להסביר באיזה מובן. זה לא שאני, שיש פה איזו עסקת חבילה. אם אתה אדם דתי, ויש לך גם איזה יסודות מיסטיים, שאולי יש בהם סוד, אתה לא יכול לגמרי להסביר כל מיני דברים. דרך אגב, בכל אדם כנראה יש יסודות כאלה. כי החיים הם כאלה. אז אדוני, מה אתה הולך לאוניברסיטה? למה אתה לומד למידה ביקורתית? תעזוב את הביקורת. תן, שימי אהבך על הקדוש ברוך הוא, ולך, גם תודעתית, גם רגשית, צעד, הוא ילווה אותך. הוא יגן עליך, הוא ייתן לך יד, בכל מקום. כאילו, ההרגל שלנו הוא כל הזמן להכניס את האנשים ולקטלג אותם לתוך עסקות חבילה. מה עסקת חבילה חילונית? אתה תהיה חילוני, אין לך אלוהים, אין לך תורה, עזוב את זה. לא לימוד תורה, לא תפילה, לא מעשים טובים, מעשים טובים כן, אתה יכול לעשות. אבל אל תקרא לזה גמילות חסדים. למרות שאתה עושה את הדברים הכי חשובים של עם ישראל, אל תקרא לזה כלום. חילוני, טק. אתם מבינים שיותר ויותר אנשים מסתובבים במרחב היהודי בישראל ולא מוצאים בית, בבית שהסוציולוגיה ככה הרגילה אותם לדבר על עצמם. ובמובן הזה אני מרגיש שאנחנו שייכים, הדיבור דתי חילוני הוא דיבור של פעם. הוא שייך לשפה שהיא לא מתארת את המציאות. יש יותר ויותר, עכשיו אני לא אומר שאין בקצוות של החברה הישראלית אנשים שעדיין השפה הזאת היא השפה שלהם, וזה נכון שהיא תמשיך להיות אולי. חילוניים מאוד מיליטנטיים, חרדים מאוד מיליטנטיים. אבל אני אומר, במיינסטרים, באמצע, יש היום המוני יהודים שלא יותר יכולים להיות ממושמעים לשפה הזאת. היא לא אומרת עליהם כלום. היא כאילו מזייפת אותם. אתם מבינים? רגע, אני רק אגמור. אני בהתלהבות, אז אני רק אגמור את האמירה הזאת, ואז נפתח את זה כמובן, כי זה עיקר מה שבאתי להגיד פה. יותר מזה אני רוצה להגיד. היום הולכת ונוצרת שפה חדשה שבאה לתאר ולעדכן את הדיבור על הזהות היהודית הישראלית, ולתת יותר זרימה חופשית במרחב של הזהויות, שאדם יכול לגדול ברקע חילוני, כמוני, ולמצוא את עצמו בהתפתחות האבולוציונית שלו, אדם דתי, אולי דתי וחילוני, באיזה מין ערבוביה שקשה, צריך למצוא לשפה. אני גם לא הייתי מתאמץ יתר על המידה כרגע לתת לה איזה שם. אבל צריכים להבין שהתנועה הזאת, בטח, בטח בעולם המזרחי. מאיר בוזגלו כבר היה או שיהיה? הוא יגיע, אז גם כן אתם תרגישו את התחושה הזאת שלשים כל מיני משבצ... זה נורא קשה. אבל אני אומר, אני מרגיש שזה היום לא רק עניין של המזרחיות, שהיא תמיד הייתה באיזשהו מובן חיה את המודרנה ואת הדתיות באיזה מין חופש יותר גדול גם מבחינה הלכתית, ומשהו כזה, זה היה, כאילו האפשרויות היו יותר רחבות. כל החברה, המיינסטרים של החברה היהודית, אני מרגיש, תראו, כשאני הייתי בגיל הזה שהתחלתי לעסוק ביהדות, כדי להיות עם חוויה דתית, אדם היה חייב לעזוב את ביתו אצלנו, להיפרד מהוריו פרידה מאוד מהותית, ומה שקראו אז לחזור בתשובה. והוא היה אחר, הוא נראה אחר, הוא חשב אחר, הוא התנהג אחר, הוא חי במקום אחר. דרך אגב, גם דוסים באותה תקופה שחזרו בשאלה מה שקראו, היו צריכים להתנתק לגמרי. והיום, אם תסתכלו 20 שנה, 30 שנה יותר מאוחר, אתם תראו שיש המון אמצע בזה. זאת אומרת, גם בקיבוץ שלי יכול להיות אדם שהוא חי חיים מצוותיים ממש, הלכה, שולחן ערוך, אבל הוא חי בתוך החיים האלה, הוא לא צריך לזוז משם, הוא לא מתנתק מההורים, הוא מוצא שפה מאוד משותפת איתם. הוא גם בעצם במובן מסוים חי, גם חילוני וגם דתי באיזשהו מובן, בלי שזה בהכרח מוציא זה את זה. ואתה יכול לראות אנשים, דתלשים, כל השפה הזאת, דרך אגב, של דתלשים, חלשים, בלשים, כל הדברים האלה, שכל יום יש חדש כזה, זה בדיוק ניסיון למלא, בהתחלה בצחוק, אבל למלא את השפה שחסרה נורא כשהיא מדברת דתיות וחילוניות. השפה הדיכוטומית הזאת, שהיא כבר לא מבטאת את מה שקורה. הרי שפה אמורה לבטא את מה שבאמת קורה. במיוחד שפה רוחנית, היא צריכה לבטא את מה שקורה באדם. אם היא כבר לא שייכת והיא כבר לא מבטאת, אז לאט לאט היא מתחלפת. מה שקורה לנו הרבה פעמים, שכשאנחנו מדברים על זהות יהודית בישראל, אנחנו ממשיכים לדבר בסוציולוגיה הישנה הזאת, ואנחנו מקפחים גם את עצמיותנו, גם אחרים. ואנחנו לא מדברים מדויק מספיק על איפה שכל אחד מאיתנו באמת נמצא מבחינת הרוחב. ואני רוצה גם לטעון מוסרית. ובזה אני אסיים, אני אתן לך לשאול. החזרה לציון, הריבונות הזאת, אפשרה לנו ליצור פה את האפשרויות היהודיות. תראו, באו אנשים מכל הגלויות. בהתחלה הם כולם ניסו להיות מין אשכנזים מזרח אירופאים. לא משנה מאיפה הם באו. היה פה משהו בקור ההיתוך הזה, שהוא היה בו הגמוניה מאוד ברורה. היום רוצים לחיות, החברה האתיופית רוצה לחיות את תרבות הקייסים ואת התרבות האורגינלית שלה. למרות שהרבה מאוד צעירים שבאו מאתיופיה הלכו ישר לאולפנות ולישיבות וקיבלו חינוך אורתודוקסי, אבל פתאום, כולל רבנים שהפכו להיות רבנים אורתודוקסים בציבור האתיופי, רוצים לחיות את עולם הקייסים, ובעצם במובן מסוים לעלות חזרה ולתת אפשרות לתרבות ביתית שעליה גדלו באתיופיה, שהיא מאוד סותרת בהרבה מאוד מובנים, היא לא בדיוק הולכת יד ביד עם ההלכה האורתודוקסית, כן? יש לה הלכה אחרת, היא קצת אחרת, היא אולי בהרבה אחרת. אני אומר, יש פה הזדמנות לחיות רוחב עצום. אנחנו נפגשים, יש לנו השראות זה מזה. אחד הדברים שקרו לי ולא אמרתי לכם, שברגע שהבנתי שאני דתי וחילוני, והבנתי ששותפיי הם דתיים וחילוניים מהצד השני, זה אנשים שגדלו ברקע דתי, אבל הם בעצם בשיחה מאוד עמוקה עם החילוניות, והם מתרחבים לשם, ואני מתרחב לשם, מצאנו את עצמנו בשטח משותף, וכל, מרגע מסוים, כל הלימוד שלי הלאה, הוא משותף של אנשים שבאו מרקעים לגמרי אחרים, מבחינה יהודית. ופתאום מה שמסתבר לי, שאני לא כלי ריק כמו שסימנו את החילוניים. אתם מבינים? רק על מה שאמרתי לכם בפתיחה, זה יכול להיות כלי ריק, מי שגדל בתוך בתים של אנשים שנתנו את נפשם והקימו את כל מה שיש פה שבזכותו אנחנו יושבים כאן ומדברים במכללה על מדינאות? הרי בלי סבא שלי ודומיו לא הייתה מכללה על מדינאות, רק שיהיה לכם ברור. לא שהוא היה מקים את זה בעצמו, אבל זה שהוא הקים פה חברה וריבונות והגנה וכו', זה מה שאפשר שתהיה גם מכללה למדינאות. אתם מבינים? זאת אומרת, אי אפשר להאשים את כל הדור הזה וכו' וכו', שכאילו זה משהו ריק. איזה ריק? יש לו אינטואיציות ויש לו כוחות רוחניים גדולים וחשובים לחברה הישראלית מאוד. עכשיו, מה קרה פתאום? אני נפתחתי ואמרתי, וואלה, אני יכול לקבל השראה עצומה מאנשים שגדלו אחרת ממני בתוך העולם האורתודוקסי. והם פתאום הרגישו שהם יכולים לקבל ממני המון. ומשהו בלימוד המשותף יצר איזה צבע לשני הצדדים, גאולה ממש. תחושה סוף סוף אפשר לנשום פה. לא רק שאנחנו מדברים כי זה מין סובלנות כזאת. זה קריטי להתפתחות הרוחנית האמיתית של כל אחד מאיתנו. ההתפתחות לאיזה מרחב מתוך מגע עם מישהו שגדל ברקע קצת אחר. וכל אחד הולך עם זה עד לאן שהוא רוצה. זה לא שאם אתה כבר מדבר עם דוס, תלך עד לפה. לא, לאן שאתה הולך, אתה הולך. זאת אומרת, אנחנו במצב אבולוציוני של השתנות. ואני לא רוצה על הרקע, על הציר הדתי-חילוני להגיד, כולם הולכים לפה, כולם הולכים לפה. יש פה יהודיות שמתאפשר לפעם ראשונה, אחרי כל כך הרבה מאות שנים, שכל עם ישראל נמצא עם המון השראות, עם המון ניגונים, עם המון צבעים, עם המון תיבות תעודה כאלה וזה, ופתאום הולך ונוצא, אבל צריך לתת לזה חופש. והחופש שצריך לתת לזה הוא לא לסגור בבית הסוהר של ההגדרות הסוציולוגיות הישנות, דתי, חילוני, רפורמי, קונסרבטיבי, אני לא יודע מה שתגיד מזרחי. לא יותר, די. נגמר, הלך. זה מה שבאתי להגיד לכם. אנחנו במצב אחר שדורש שפה אחרת והיא מתחילה להיוולד. תשימו לב שאני מדבר על רקעים שאנשים באים מהם, על ביוגרפיה רוחנית. ביוגרפיה רוחנית היא תמיד מדברת גם על התפתחויות, על שברים, על התעצמויות ותפניות. ביוגרפיה רוחנית זה לא דבר שאדם הולך מילדותו וזה בהכרח ישר, בטח לא יהודים. כן? יש להם כל מיני. מכירים את זה? אז השפה הולכת ומשתנה. דרך אגב, יואב סורק, למשל, ששמעתם עכשיו, שמעתי שרוצים לצנזר אותו פה, שהוא חברי, הוא כבר במשך 12-15 שנה כותב בדיוק תווים לשפה החדשה. הוא עסוק בזה, הוא לא יחידי. יש הרבה מאוד אנשים. השפה החדשה שמנסה להיות שפת אמצע, שהיא אחרת לגמרי, היא לא זה אורתודוקסיה ומודרנה וחילוניות, אלא משהו הרבה יותר זורם, ויכול להיות שזה עדיין מאיים על מי שרוצה בכוח להשאיר את השפה הישנה. תראו, לא צריך פה, זה למשל שדה שלא צריך להילחם. לא צריך להילחם בו. זה השפה העברית שהיא הלב של מה שקורה לנו בכלל, היא הלב של התרבות, היא המעיין הגדול של התרבות כולה, היא יש לה חוכמה משלה, והיא לאט לאט תפתח את הלשון שתצליח ללכוד, תמיד קצת בצמצום, ללכוד את ההוויה כפי שהיא מתרחשת. היא תהיה לנו שפה לזה, אני לא, זה לא שבוער לי שעכשיו ישבו כולם ויתחילו להמציא מילים לשדה החדש הזה שנוצר כאן. חשוב לי לדבר על התופעה הזאת, לתת לו הרבה מאוד כבוד, להבין אותו, ושכל אחד גם ישאל את עצמו איפה הוא בתנועה, והאם הוא נע חופשי כדי להיות מי שהוא, הרי באנו לעולם, בסופו של דבר לא כדי להיות מי שאנחנו לא, גם אם הוא נותן לנו השראה, אלא להיות מה שאנחנו יכולים להיות פה. ומה שאנחנו יכולים להיות פה זה לא שיכניסו אותנו לתוך צינוק ויגידו לי, אתה שי, שמע, דיברת נורא נחמד, אתה בסדר, אתה חילוני, עזוב אותנו מכל העניין הזה. עזוב, 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 שחרר, שחרר את זה. לא, לא בשביל זה באתי. לא יודע למה אתם באתם, אני לא באתי בשביל זה, אני באתי להיות יהודי מלא ביותר שאני יכול להיות כאן. דרך אגב, עם לא מעט נאמנויות גם למי שאני גדלתי, הרי אדם לא יכול לא להיות נאמן בסוף הדבר לדברים שנוצקו בו בגרסא דינקותא שלו, בהרגלים שלו, במוסר הפנימי הכי יומיומי שהוא ראה אותו עם ההורים שלו. הוא הרגיש אותו. המון תווים יש עלינו כבר מילדות. ולסיום אני רוצה לתת לכם עוד סיפור אחד, שהוא גם היה לי בדרך איזה מהפכה. הלכתי בוקר אחד, כשנולד בני הבכור, מעיין, שהוא טייס F-16 הרבה שנים כבר, הוא 14 שנה בצבא. ילד מקסים. באמת, בחור מקסים. מלך הארץ. לצערי, הוא לא היה מספיק קרוב כבר, כשקמה הקהילה שלנו ניגון הלב, והוא ינק, ממנה רק מרחוק. הבני הצעיר גדל בה. אפשר לראות את השוני, שגם קורה לילדים ש... ההורים שלהם משתנים, והם יונקים גם את ההשתנות הזאת. לא חשוב, זה סיפורים אישיים שפעם אני אספר לכם. אבל הילד הזה היה בן 3 או 4. אני הולך איתו יד ביד בבוקר לפעוטון שלו, בקיבוץ. עולים למעלה, שנינו, אפופי שינה, 7 בבוקר, יד ביד, הולכים, שתיקה, אין לנו כוח, לא לי ולא להוציא מילה. טוב. הולכים לציפורים, והוא פתאום עוצר, הוא רואה איזה עלה, ואתם יודעים, כמו ילדים. ואני כבר רוצה, יאללה, 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 בוא, אני צריך ללכת לעבודה. אבל אני לא אומר לו, כן, איזה יופי יעלה, וזה, מנסים להיות סובלניים בבוקר, אבל זה לא כל כך הולך. אבא רגיל. אוקיי, עכשיו, לפנינו הולך אבא עם ילד אחר. שכן. הוא יצא 3 דקות לפנינו, ואנחנו משיגים אותו קצת, ואנחנו הולכים מאחוריו, ואנחנו שומעים. שהילד שלו, של האבא שהולך לפנינו, אומר לו, אבא, בלילה בא אליי אלוהים. אני שמעתי. אז דומיה בין האבא והילד, ממשיכים ללכת, הוא סיפר. אז האבא פונה אליו ואומר לו, רגע, אבל תגיד לי, אז מה הוא עשה בחלום שלך? מה הוא אמר לך? הוא אומר לו, הוא לא אמר לי, הוא בא אליי, התיישב על המיטה שלי, חיבק אותי עד שנרדמתי, וכנראה אז הוא הלך. זה הילד מספר. עוד פעם שתיקה דומיה, ממשיכים ללכת, עולים, עולים, עולים לפעוטון הזה, לקיבוץ שלנו כזה, עולים. פתאום האבא מסתובב לילד ואומר לו, בני, אבל אתה יודע שאצלנו אין אלוהים? שמעתם את זה? אתה יודע שאצלנו אין אלוהים? הוא אומר לילד. אני הרגשתי במקום שאני הולך למות. הרגשתי, אתם יודעים, אצל אגנון יש סיפור שהוא מספר על עצמו, שהוא היה בן 4, הוא אומר על עצמו, על איזה אירוע שקרה לו, נתקמתה נפשי פתאום וגאיתי בבחייה גדולה. כך הרגשתי, אין דבר אלים ממה שקרה שם. הילד הזה נותן. ואז הבנתי משהו. ילדים נולדים לעולם דתיים ממילא. אני אומר לכם, ילדים הם דתיים, הם, יש להם אמון כזה בעולם, הם מתמימים, הם לא מבינים שמישהו, איזה פילוסופים אמרו ככה ואמרו ככה ואמרו ככה. הם תמימים. בשבילו הקונספט הזה, שהתחושה הזאת של אלוהים זה דבר אינטימי, הנה הוא חלם. והוא מספר על זה בתמימותו. עכשיו, אתם מבינים שכשאבא אומר לו בסוף, אחרי שהוא שואל אותו, והוא מרגיש איזו אינטימיות הייתה שם, שהאלוהים חיבק אותו על המיטה. והוא אומר לו, אין אלוהים אצלנו. הוא מאלף אותו ואומר לו, אדוני, אתה רך מאוד. אבל תדע לך שעוד ברכותך אני באלימות מוציא לך את הדבר הנורא הזה. עכשיו, זה דבר אלים מבחינה רוחנית, ויש לו מחירים עצומים לאלימות הזאת. עכשיו, אני לא בטוח שאין אלימויות מפה ומפה. זאת אומרת, כל אחד צריך לשאול את עצמו איפה הוא, את הקונספט המבוגר, המאוד פילוסופי שלו, שם על הילדים שלו בגסות. כן? כשהם עוד לא בדיוק. אבל אני אומר שזה סיפור שנורא מלמד אותי איפה היינו ואיפה אנחנו יכולים להיות. אני אומר, בואו נלך ברכות עם האלוהים שנובט בתוך החלומות של כולנו. זה האמירה שלי. עכשיו אתם יכולים לשאול שאלות. לא, רגע, רגע, מה? מה מוכרים כפיים? מה, אני בכוכב נולד? אנחנו פה בשיחה יהודית. כן, אתה רצית קודם, או שכבר אין לך שאלה יותר.
נתווספה לי
שאלה. נתווספה, יופי. לך על זה.
דבר ראשון, אני לא כבר הצלחתי, זאת אומרת, אמרת, יש מגן חילוני. עכשיו, כשירדת להפירות, אני לא שמעתי משהו חיובי שאמרת לעולם החילוני. אמרת, חילוני חשבו שזה, שאין לך אלוהים, שאין לך זה. לא שמעתי את המקום הפוזיטיבי שאתה מייחס לעולם החילוני שממנו אתה בא. עכשיו, אם אתה עושה את זה בניגוד לעולם החרדי, אז אני יכול להבין.
לא, לא,
בסדר. אבל אני לא, זה א', דבר שני, בצורה מסוימת, אני אגיד לך, זאת אומרת, מה המקום שבאים ואומרים לך, תשמע, אתה בא והכל, אבל אתה לא דתי. הרעיון זה שבעצם מה שלי, שאני מרגיש, אם אתה אמרת, זה שבסוף אני אחליט, זאת אומרת, אני אלוהים בצורה מסוימת, אני מי שמחליט איפה ומה אני עושה, לפי מה שבא לי בצורה מסוימת, זאת אומרת, אני רוצה להכיל את הדברים האלה סבבה, רוצה להכיל את הדברים האלה סבבה, זה אני בעצם פה במרכז, ומה שגם יש לי, יש עולם היסטורי שאני איתו וזה, אני שם בסוף את מה שאני רוצה, וכאן, זה הנקודה שאני חושב שהיא מבדילה בין העולם הדתי, כמו שאני תופס אותו, לבין העולם החילוני. העולם החילוני בסוף עושה את הדברים מנקודת מבט של אני מול עצמי, או גם אם זה יהיה קולקטיב מסוים, זה בסוף מה שאני בוחר ומה שאני רואה לנכון. העולם הדתי שאני תופס אותו, זה תפיסה שבאה ואומרת, יש פה חוקים של המציאות, שדרך החוקים האלה שאני מקיים, אני מחויב להם קודם כל לא לפי מה שבא לי, אלא לפי מה שאני מבין כאמת, כאמת, ומתוך זה אני בעצם עושה את הכל, גם דברים שהם פחות נוחים לי, פחות
טובים. שאלה גדולה, שאלה נפלאה. כבר שאלת שאלה נהדרת. האם זה באמת המבחין? אני לא במקרה סיפרתי לך קודם, אתה יודע שסבתא שלי עבדה 50 שנה בלול. הדרך שבה היא עבדה בלול, אתה יודע, היא כל בוקר הייתה שם בחמש בבוקר. הייתה יוצאת בערב. תחשוב, 50 שנה. היא הפסיקה לעבוד כי לא הייתה יכולה יותר ללכת לשם. לא, היא הייתה ממשיכה. בקיבוץ דרך אגב עובדים עד שמתים. לא, לא, אין פנסיות ואין פתאום זה, ולא מפטרים אותך פתאום שאתה כבר לא יעיל או מה. מוצאים את הדרך, איך זה. זה גם כבוד לאדם, זה גם הבנה עמוקה שאדם, אם יש לו בשביל מה לקום בבוקר, כן? אז הוא עדיין אדם. וכשאין לו כבר, אז אדם זה דבר פעיל. עכשיו תשמע, צריכים להבין, זאת הלכה. הלכה זה מחויבות, כמו שאתה אמרת, היא בסופו שלב המחויבות שנגזרת מתוך איזה קודש, משהו שאתה מקדש אותו, שאתה, שאתה מקדש אותו בגלל שהקדוש ברוך הוא קידש, לא חשוב, אבל אתה מקדש אותו, הוא חלק מהעולם הכי בסיסי שלך. ואני רוצה להגיד לך ולהפתיע אותך, וזה גם כן, כי אנחנו הרבה פעמים, שוב, אתה מדבר קצת את השפה הישנה עדיין, אבל בסדר, זה בשביל באנו לדבר. אני רואה את עצמי כאדם הלכתי. אם זה בדיוק השולחן ערוך, זאת שאלה. אבל אני אדם הלכתי. הלכתי בדיוק במובן אם שאתה אמרת, שאני מנסה להבין מה חשוב להתחייב אליו. אז אתה אומר, בסדר, אז מה אתה? יש מי שקובע מה חשוב להתחייב אליו. אתה לא סומך על רבי עקיבא שהוא יהיה כבר ידע את זה, או את אלה שעיצבו את ההלכה, או את רבנים, חכמים. מה אתה בכלל מכניס את עצמך לסיפור? אני מכניס את עצמי לסיפור כמו כל מי שגדל בתוך שברים ובתוך התנתקויות, וכשהוא לוקח לעצמו את זה בחדש, אז יש לו שתי אפשרויות. אפשרות אחת להתפתח לשם באופן אבולוציוני, ולהפעיל את הכישורים שלו ושל החברה שלו והלמידה שלו והמקורות שלו וכל הזה, כדי לעשות את המהלך הזה. ויש אפשרות להגיד, טעיתי בגדול, האמת היא פה, ככה חיים יהודים, תמיד הם חיו ככה. ולהתפשט מהלבוש הקודם שלי, לקבל את כל זה ככה וזה. אני רוצה להגיד לך יותר מזה, אני לא אוהב המרות בחיים. כי אני חושב שהמרות זה מחלה. תסלח לי שאני אומר. אנשים שבבת אחת מתפשטים מעולמם הקודם והופכים להיות חוזרים בתשובה או חוזרים בשאלה, הם משלמים על זה מחירים אדירים, כי הם מוחקים עולמות שלמים חיוניים להתפתחותם, כדי להיות משהו שהם רוצים עכשיו להיות. עכשיו, לפעמים, אני לא שופט את זה, כי יש אנשים שלא יכולים לעשות את השינויים בחיים שלהם אחרת. זה לא שזה מוסרית לא נכון, אבל אני אישית, תמיד שאני מסתכל על החיים ועל השינויים שאדם עובר בחיים ושחברה עוברת, אני מעדיף שינויים אבולוציוניים על שינויים רבולוציוניים. למרות שסבא וסבתא שלי היו מאוד מהפכניים, מאוד עשו רבולוציה פה, כן? בתקופה מסוימת. יכול להיות שגם אני בתקופה מסוימת לא תהיה לי ברירה, לא יהיה מנוס מזה, ואני... כי זה כבר יהיה נורא. אבל אני מרגיש, ובמובן הזה אני חושב שגם לחשוב שההלכה, שהקונספט של הלכה, הוא עדיין... אני תמיד מרגיש שכשאני אומר את הדברים האלה, אנשים קצת, זה קצת מטלטל להם את ה... רגע, רגע, אז מה, אז אני גם זה, גם זה, ואדם קובע, אדם לא קובע. הלכה זה גם עניין שלי. תפילה זה עניין שלי. תורה זה עניין שלי. עכשיו אני אגיד אבל דבר עוד אחד. אני חושב שגם המחשבה שבעולמות האורתודוקסיים, הכי קלאסיים, אנשים קמים בבוקר, ומקבלים על עצמם בתמימות את כל ענייני הדורות, בלי שהם מפעילים את שיפוטם האישי לאיזה רב לפנות כדי שאני אקבל פסיקת הלכה שיכולה יותר להתאים לתפיסותיי של למפרע. כן? יש לי חברים שכל הזמן שואלים שאלות, מותר לאשתי לעמוד, להתפלל, להיות שליחת ציבור, מותר לה לרקוד עם ספר תורה, מותר לזה, יש לי המון חברים כאלה. אבל אני למדתי איך זה עובד. או שהם לא שואלים אף אחד, ורב כבר מאבד קצת את הסמכות הזאת, או שהם הולכים לרבנים, היום אני מחויב דווקא ללכת לרב שהוא הרב הקהילה שלי, הם הולכים לרבנים שיענו להם את מה שהם חושבים כבר שנכון. זאת אומרת שהמחשבה התמימה, שההלכה בעולם האורתודוקסי, כפי שאתה ניסית להגיד על החילוניות, היא כזאת שאין לה בכלל רצון של האדם ולעשות, אתה אמרת, מה שבא לי. אבל שום דבר של חובה הוא לא מה שבא לי. ואני רוצה להיות מחובר, ואני רוצה שתהיה לזה לגיטימציה, ואני רוצה שזה יהיה אצלי חלק ממסורת דורות יותר גדולה שאני נוסע על עצמי, גם אם עכשיו זה כבר לא כל כך מתאים בדיוק וזה. יש כל מיני רצונות פה שמתערבבים. אבל אני אומר שבדברים שאתה אמרת, יש, אני הייתי שם סימן שאלה, בטח לגבי החילוניות שאין לה יסוד הלכתי, וגם אם היסוד ההלכתי, אפילו חלק מהחילונים לא קוראים לזה הלכתי, אלא הם פשוט שואלים את עצמם, למה אני מחויב בחיי? ובדברים האלה אתה רואה דברים מדהימים. תשמע, אחד העורקים הכי גדולים של היהדות מאז ומעולם, מאז המקרא, זה הלוואי ואותי עזבתם ותורתי שמרתם. זאת אומרת, עזבו אותי מכל ההתחנפויות האלה, של קורבנות ושל תפילות וזה. תהיו בני אדם, מנצ'לך. תהיו בני אדם. תתנהגו כמו שצריך, תפסיקו לגרש ולהיות אלימים ולהזיז ולפטר ולעשות תנאים של עובדי קבלן ותנאים של עבדות ו... זה המבחן שלנו.
זה
יפה,
כל אחד לוקח את אותו פסוק שאמרת. אותו פסוק, יש כאלה שאומרים שעזבו את הרליגיוזיות וזה, תשמרו על ההלכה, ויש כאלה שאומרים...
לא בסדר, אבל מה זה לשמור על ההלכה? זה מה שאני מנסה להגיד. לשמור על ההלכה... אני רוצה לומר, זה המון דברים, זה גם להתפלל וגם זה. אז בא לך ישעיהו וירמיהו ואומרים לך, אדוני, ככה אתה חושב שתעשה לי את זה, שתתחנף אליי בקורבנות, שתתחנף אליי בתפילות? תהיה בן אדם, תלביש את היתום את האלמנה, תעשה משהו. זה לב, זה לב. עכשיו אני רוצה לומר, שכשאתה רואה, למשל, את העולם הרבני לא מצליח להתמודד, אני אומר, מחוץ לגבולות הקהילה העצמית, ברמת מדינה, למשל, אין אף ביטוי איך המדינה הזאת צריכה לנהל את תחום הצדק והחסד שלה. איך, מה קורה פה? למה כל שנה? אנחנו עם יהודי, שזה העורק המרכזי שלו, כל הרגישות האנושית הזאת, והנה אנחנו אחת המדינות עם הפערים הכי גדולים בעולם, שהקפיטליזם תפס אותנו הכי נורא בעולם. איך זה עובד כשיש פה הלכה? זאת הלכה, זאת תורה. איך התורה לא אומר? התורה בצד בכלל. התורה בכלל לא רלוונטית. היא רק דרכים של איזו התייפייפות רוחנית. אבל התורה אומרת לנו משהו לעשות. עכשיו תשמע, במובן הזה, כשנעשה שותפות, אתה תראה שהפתוס המוסרי, התורתי שלי בתחום הזה, יזין את כל הרבנים האלה ויוציא אותם לרחובות להגיד אמירות דתיות, שזה הדבר המרכזי שצריך להגיד בהם. זה גם עיוות של הריבונות שלנו. עיוות דתי של הריבונות שלנו. אז אני אומר, במובנים האלה, אתם צריכים להבין, שוב, זה לא עובד בצורה, קשה נורא שוב להחזיר את זה. הם עושים רק מה שבא להם. אתה יכול להבין שמה שבא להם. אתה יודע שהבן שלי הוא 14 שנה בצבא. זה מה שבא לו. נכון שהוא כבר עובד, הוא כבר מזכורת, הוא עובד כמו אזרח בעצם במובנים מסוימים. אבל זה פיגוח נפש, זה... תשמע... זה מציל אותנו פה עכשיו במלחמה בעזה, יותר מהרגלים, עם כל זה שזה גם עושה נזקים לא קטנים, אבל מנסים בפינצטה. הבן השני הוא הולך להיות עכשיו קצין בגולני, אז הוא ייכנס למטה וזה מלמעלה, אתם מבינים איזה דאגות יש לסבא הזה? צרות צרורות, אבל אני אומר, אפשר להגיד על אנשים כאלה ש... זה בו במייסס, זה גם כן שייך לשפה ישנה. מה החילוניות הזאת? אין לה מחויבות, אין לה הלכה, זאת הלכה. עכשיו, אני רוצה יותר להיות מחויב להלכה. כשנדבר, מה זה נקרא להיות מחויבים להלכה? אני חושב שהמבחנים של שלוש תפילות ביום, הם לא מבחנים. תסלחו לי שאני אומר. אני אומר את זה כמו הנביא, אני מתחבא מאחורי הנביאים. זה חשוב, לי זה נורא חשוב. אני חושב שיש בזה משהו עמוק. וגם בתפילת שחרית, אני תמיד אומר... בברכות השחר, מה אני אומר ברכות השחר? את אותם רעיונות חברתיים שאני... אבל זה מספיק להגיד את זה בבית הכנסת? ולהסתכל לצידה ולראות איך החברה שלנו נראית? אז תפילה זה לא מספיק כמו שהנביאים אמרו. אני אומר, במובנים האלה אנחנו כולנו באיזה תנועה. אבל אני מסכים איתך מאוד שאחד השאלות של היהודים, אני למשל חושב שיהדות זה משהו שהוא לא זכויות האדם וזכויות האזרח. לא שאני נגד זכויות אדם וזכויות אזרח, אני מאוד בעד. אבל אני חושב שהשפה המערבית של זכויות אדם וזכויות אזרח, שאתם בטח עסוקים גם פה קצת בדבר הזה, היא שפה פרובלמטית רק במובן זה, שהיא בעיקר שואלת את השאלה, האזרח יוסף בבית שואלת את זה, מה מגיע לי לקבל שעוד לא קיבלתי מהמדינה? והשאלות שהיהודים שואלים מיום שהיהדות התחילה כבר במקרא, ואחר כך בטח בתקופת חכמים, משנה, תלמודים, עולם ההלכה, השאלה המרכזית היא מה אני מחויב לעשות כדי לתקן, כדי לעשות בשביל האחר, כדי לתקן את החברה, כדי לתקן את המשפחה שלי, כדי... כאילו, התנועה היא תנועה הפוכה. אחת התנועות זה מה מגיע לי, והתנועה השנייה... עכשיו, תמיד אומרים לי, כשאני אומר למשפטנים, אז אומרים לי, מה אתה מבלבל את הראש? הרי זכויות אדם זה אומר שהזכות שלי זה החובה שלך. אז זה מדבר גם על זכויות וגם חובות. כן, אבל הניגון פה נורא חשוב. כי כשמדברים על זכויות, מדברים כל הזמן מה מגיע לי לקבל. זאת הבעיה של הדבר הזה. ואני אומר, כי אם היו מדברים על זכויות אדם, היו שואלים איך אני צריך לתקן את החברה ולא להשלים עם זה שהוא לא גומר את החודש והוא אני, ועכשיו מדברים ברדיו על, בדרך כלל שמעתי על להעלות את שכר המינימום, לא להעלות את שכר המינימום וכו'. אבל קודם כל, בכלל, אם אתה מבין איך האנשים חיים, אתה בכלל מבין איך הם חיים? איך הם קמים בבוקר ונותנים אוכל לילדים שלהם? זה חשוב לנו? זאת הלכה. זאת לב ההלכה. ואם לא, אם... יש דברים בהלכה, אני רוצה להגיד לכם, שהם היררכים. שאם לא פותרים את זה, אתה לא יכול לעבור להתפלל. זהו, גמרנו? זה, שאלות? אני, עד הבוקר נהיה פה, לא?
זה עד הבוקר ב...
טוב. תנו, רק שאלות. אני רק אגיד מאמירת סיום. אוקיי, בבקשה. נלך מפה לשם.
אני חי בצורה של לנסות לדעת מה האמת, ולפי זה, אני רוצה לשאול, איפה אני קרה בוקר, אני עושה את זה כי אמרו לי או כי לא אמרו לי. מה שאני שומע פה הרבה פעמים, זה איזשהו מקום שבו אין אמת, ואני אעשה, יש פה הרבה אמיתיות, אני ראיתי רוצה לדעת איפה אתה שם את האמת בתוך הדבר הזה, אם יש בזה אמת.
בואו נשמע אותי.
אני שומעת שיש שני צדדים, קודם כל, אני מאוד מסכימה עם מה שאתה אומר, ואני מאוד מסכימה עם המנגינה, זאת אומרת, המנגינה הזאת שהכל... ומכאן אני שואלת את השאלה. יש איזשהו, יש שתי קצוות, ובאמצע צריך למצוא איזה משהו חדש, שהוא נשמע לי כאילו קצת מזה וקצת מזה, או כאילו כל פעם לקחת מכאן, לקחת מכאן, מכאן את הצדק, מכאן את ה... לחבר כל מיני דברים שהם קצת מאוד. והשאלה שלי, למה לא הכל משניהם?
אני לא פוסל את זה, אני לא, שאני עונה עכשיו, אבל אני לא פוסל את זה. לקחת הכל משניהם, השאלה אם זה, אתה יודעת, אנחנו לא יכולים לקחת הכל משל עצמנו, אז איך ניקח הכל משל ש...
גם את החברה, וגם את כל הערכים החברתיים המאוד גדולים, ואת כל המחויבות לצבא ולמדינה, ובכל הכוח, גם את הצד השני, למה צריך למצוא משהו באמצע שהוא... זו השאלה.
אוקיי, כן. טובה.
המקום הזה של להגיד שאתה מדבר על שמקום מאוד חמשמע, מקום שמגיע כמו מתוך חוויה אישית או מתוך התגברות, ומקום שמאוד טבעי לבן אדם שעובר את התהליך הזה. אבל השאלה היא איך אפשר לייצר מהדבר הזה כולל שלי, איך אפשר להעביר אותו הלאה לבן אדם שלא חווה את התהליך הזה.
שאלה גדולה ו... עוסקת במה הפדגוגיה של השיטה שאני מציע. אני חושב שיש לזה גם פדגוגיה מיוחדת. איך עובדים עם זה? איך עובדים עם זה בציבור? איך, נניח אני רב חדש, מה שאני באמת, אני מרגיש שזה מה שאני עושה בחיים שלי, בציבור שלי, זה התפקיד שלי בקהילה הזאת. השאלה, איך אני עובד עם הקהילה הזאת? איך אני עובד, איך אני עובד בדיוק עם השאלה שאת שואלת? זה, אוקיי. אותה שאלה? יפה. זה כדאי, זה כדאי מאוד. כדאי מאוד.
נתקלתי במאמר של הרב סולובייצ'יק שמדבר על העלאת הרע לקחת את החזקים שהיה לתוך העולם, אם זה שמאל וימין, אם זה חילונים ודתיים, ולהכניס אותם למקום שבו יתחילו לדבר פה באמת על הערכים שהתורה מדברת עליהם, רק הם מוזנחים בגלל נושאים אחרים. אני שואל, כשאתה אומר אבולוציוני, האם כרב חדש, שזה משהו שהוספת לנו עכשיו, אתה רואה את זה כתהליך שחותר למקום הסופי, הוא יגיע למקום הרבה יותר מתוקן שאני גדלתי אליו כטייס אוטומטי. אבל האם זה החתירה? או שאתה בא ואומר, לא. זה קשור לשאלה האחרונה שנשאלה. כלומר, איך מנהלים מדינה, או בהקשר שלנו פה הוא כללי, הוא לא רק פרטני של גדעון ג'ינגלר, איך זה הולך להיות משהו שתופס באמת ציבור?
בבקשה.
יכול להיות שאני פספס בענק, אבל אני אקח את הסיכון. במה אתה חילוני?
זה כבר שאלו פה.
זה ממשיך את שלו, אבל אני לא בטוח שהבאת את התשובה,
מה זה הרובד החילוני פה בעצם?
כמו הרבה דברים שאתה אמרת, אני מזהה בתור אורחים דתיים.
אוקיי, זה... נדבר על זה.
אני משתייך לזה פרויקט שנקרא בליבה חומה שמפגיש בין סטודנטים חילונים וחרדים. ואני חייב להגיד לך שמאוד הזדהיתי עם אחד המשפטים שאמרת, שני למעשה גם העניין הזה של עסקת חבילה, שאתה דתי, אז יש עסקת חבילה ללהיות דתי, או שאתה חילוני, אז יש עסקת חבילה, ואם אני מדבר עם חרדי, זה בהכרח מכריח אותי להתקרב. הדבר שהכי מפריע לי, זה כאילו משהו שורשי ביהדות או בתפיסה הדתית באופן כללי היום, היא שזה הפך להיות משהו טכני. אפילו באחד מהחומרי הקריאה שנתנו לנו, נתנו לנו איזה מסמך של המכון הישראלי לדמוקרטיה, שאנשים מגדירים מ-1 עד 8, אני חושב, על כמה הם יהודים. איך אני יכול להגיד כמה אני יהודים, מ-1 עד 8? האם כל מי שאמר שהוא יהודי 8 הוא אותו יהודי? הוא אותו זה? כלומר, הדברים הפכו להיות נורא טכניים, וחשוב לי, ונורא מעניין אותי לדעת איך אתה, בתור אחד שהסכמתי, חוץ מהקטעים הקפיטליסטיים, הסכמתי כמעט עם הכל, עם מה שאמרת, איך אתה גורם...
אני מבין שבאתי פה למקום שאסור לדבר נגד הקפיטליזם, כן? אוקיי, אוקיי. אני צריך להזמין את עצמי לדבר על זה, כי זה... אוקיי.
לא, אבל תתעלה מזה, אבל איך אתה מתמודד עם הטכניות הזאת, עם אני גדלתי תוך אמת, וזאת האמת, ולשם אני שואל, איך אתה גדל, כאילו, איך אתה מתמודד עם התפיסה הזאת, כי זה מה שרווח היום בציבור.
לפני דרך,
בשבועיים
או שלושה, היה איזשהו דיון בבית כאילו, בין חרדים
בפייסבוק, איפה זה לא הלך?
מה נראה לי בהמשך לכתב של אלוף משנה אוטר וינטר?
כן.
ויש לי לדעת מה התשובה, אבל אני צריכה לדעת.
בעד מי אני?
גדול, כן.
אני בעד בני לאו.
אבל איפה אתה תופס?
הסיפור על הילד הזה עם האלוהים, זה עונה לך את התשובה כבר. זאת אומרת, אני חושב ש... אני עם קרמון, אני הפעם נורא התאכזבתי ממנו, אני מרגיש שהוא פה נכנס לאיזה...
מה ציפית
בהתחלה? לא, אני אשמע, אני מעריך אנשים מאוד, תדע לך. גם את קרמון, אני מעריך הרבה אנשים, כל אחד יש לו מה לתת לנו, כבר, כפי שכבר שמעת, אבל אני אומר שפה אני חושב שהוא, אפילו נגד תפיסותיו, אני חושב. לא חשוב. תראו, אז תודה לכם, תראו, אני לא יכול לענות על הכל, אני אפילו לא יודע בדיוק על מה. אבל אני יכול להגיד שאני... בהתבוננות שלי על החיים היהודיים של הדורות, מאז אברהם אבינו ועד ימינו, חושב שזאת אשליה לחשוב שיש משהו מהותני שאפשר להגיד על היהדות. אני בכלל נגד מהותניות, כפי שאתם יודעים מה זה. אתם כולכם באוניברסיטה, אתם יודעים מה זה מהותניות, כן? היהדות היא זה. אין דבר כזה. אני בזה חניך של מישהו שאל פה על ההוגים. אתה שאלת, נכון? אני חניך של ברדיצ'בסקי, ברנר, בעניין הזה, שהם יצאו, הראשונים שיצאו ואמרו, חבר'ה, אין מהותנות יהודית. אין מהותנות יהודית, עזבו את זה. יסבו, אני אסביר. אוקיי. מי לימד? אוקיי, תקשיבו.
אני אומר דבר כזה, תמיד היו תפיסות יהודיות כמעט כמספר היהודים, והיות והם התרכזו בכל זאת בקבוצות, היו ויכוחי חורמה, גם בין אנשים קרובים מאוד. למשל, שמאי והלל, זה שתי קונספציות הלכתיות שונות לחלוטין בעיניי. שדרך אגב, אחת היא הרבה יותר קרובה לפי מה שאני מבין היום, דווקא לאיזה חלק מכתות מדבר יהודה, ודווקא רק בגלל בעיות סוציולוגיות היא נכנסה להיות במיינסטרים. בגלל עניינים סוציו-אקונומיים. אבל זה מחקר אחר שהוא נורא מעניין, שאני חושב שפעם נעסוק בו. מחקר של ורד נועם על בית שמאי והזיקה שלה לכתות מדבר יהודה, ולמה הם אומרים בהרבה דברים מאוד דומים, ואלה הפכו להיות מוקצים החוצה, ואלה היו במיינסטרים. והתשובה שלה היא שזה בעיות סוציו-אקונומיות. זאת אומרת, זה בעיות באמת של מעמד חברתי בכלל. זה דבר נורא מעניין. נעזוב את זה. אני אומר, תמיד היינו יהודיות כאלה. יש תפיסות שונות שנמצאות במרחב. והיהדות בחוכמתה בדרך כלל, למרות שלפעמים קבוצה אחת היא אלימה על קבוצה אחרת, והיא משתלטת, והיא הגמונית, אבל היא בדרך כלל לא מטשטשת את זה. אנחנו יודעים את זה. וגם עם הפרושים, שזה חכמינו, שאנחנו כך אוהבים אותם, הם די השתלטו על המרחב. בתקופתם היו לנו כל מיני, ויש צדוקים, ויש שיסיים, כתות מדבר יהודה, יש כל מיני דברים שקורים. תמיד ישנם, וזה מפרה מאוד. אני חושב שהיום יש לנו הזדמנות שיהיו פה הרבה מאוד, תראו, אני חושב למשל שאתיופים צריכים, אני כבר מסיים, שאתיופים צריכים לחיות מתוך הרבה מאוד נאמנות למה שהם גדלו עליו, עם שיפט שמתאים את זה להקשר של החברה הישראלית. זה לא יכול להיות כמו שהם עשו את זה באתיופיה. וגם מי שבא ממזרח אירופה לא יכול יותר לחשוב שהמודל של החיים היהודיים במזרח אירופה זה המודל שמתאים פה. זאת אומרת, המרחב הריבוני הוא מזמן לנו התחדשות לכולנו. כולנו קצת נהיה יהודים אחרים. אז במובנים האלה אני מרגיש שיש לנו המון סיכוי, והיום משתרר גם משהו מאוד חופשי. זאת אומרת, כבר קשה נורא למשמע ושלהכריח מישהו, או שתבחר בזה, או שתבחר בזה, שאין כבר די, זרקו את זה, זה כבר לא... הרבה מאוד אנשים כבר לא ממושמעים יותר, כולל לא לרבנים שלהם. לשמחתי, הרבה מאוד מהרבנים של הציונות, אני לפחות קרוב עם הרבה רבנים מהציונות הדתית, הם אנשים שהולכים מאחורי המחנה ולא לפני המחנה. בחוכמה, דרך אגב, הם מאוד נזהרים ומאוד זה, אבל בעצם הם לא קובעים את ההתפתחות היום. הם לפעמים נותנים לגיטימציה בדיעבד. וזה הרבה פעמים קורה בתרבות שלנו. אז אני אומר, יש פה משהו שקשה מאוד גם להגיד אותו, בדיוק איך זה קורה. אנחנו צריכים להיות מאוד פתוחים לזה. והדבר האחרון שאני רוצה להגיד, אני ממליץ לעבוד עם ענווה. והיא אומרת, תייחס חשיבות גדולה לאחר. למה שהוא מביא אל מי שאתה רוצה להיות. יש לו מה לתת כחלק מההרכבה של מי שאתה תהיה, עם הנאמנות שלך לביוגרף שלך וכו', אבל חלק ממה שאתה תהיה בהמשך הדרך, זה גם יהיה הפנמה של ממדים מסוימים מאיך שאחר גדל אחרת ממך. ותהיה ענב לידו, ותייחס לו הרבה חשיבות. ואל תניח, וזה חלק מהשפה הישנה, אל תניחו הנחות, שציבור זה וזה, זה ריקני, וציבור זה וזה, זה, ואלה זה נורא קיצוני. אני, ההנחה שלי, לכולם יש מה לתת לי לבניית הזהות המתפתחת שלי, היהודית המתפתחת שלי. אני מרגיש שאני עושה בשביל זה המון מאמצים, למצוא את השפה, לדבר, להרחיב את השפה שלי, לעשות אותה אלסטית יותר, להיות שייך למקורות שאולי פעם היו סגורים בפניי, שאיתם אני יכול לדבר עם אנשים אחרים. והם גם לומדים את השפה שלי. וזה מעניין. ואני חושב שכך נהיה היהודים הכי טובים שאנחנו יכולים להיות פה בריבונות הזאת. אז תודה לכם.
תודה רבה לשי, שאני חושב שהחשיבות הגדולה בדברים שלך זה שיש פה הרבה אנשים שיכולים להזדהות, ויש הרבה אנשים שיכולים לא להזדהות. אבל זה מגיע למקומות אישיים, שזה משמע...